טוב, שלום, בוקר טוב, אנחנו בספר אמונת עתינו על עניין מידת הגאווה, סוגיה שמדברת על סיבת החורבן, ואומרת הגמרא כי גבעו בנות ציון שהיו מהלכות בצורה מאוד 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 לא צנועה, ולא רק זה, אלא שגם היו גורמות לכך שהבחורים הסתכלו עליהם, היו שמים אפרסמונים, קודם שמים בעקבים של הנעליים, היו באות ליד הבחורים, רוקעות ברגל, מתיזות עליהם כדי לפתות את הבחורים. ומזה הגענו לסוגיה שהיא כל עניינה... מה? איפה אנחנו פה, באיזה עמוד? תכף. אני כרגע אומר את הקדמה של הפעמים הקודמות. זהו, אז ראינו את כל מיני זוויות של לימדת הגאווה. עכשיו אנחנו בעמוד עין ב', כשאנחנו באמצע הנושא, אז אולי לפני כן, כמו שנקרא, צריך ליישר מדי פעם קו, כל מי שלא היה, בעמוד סמכתת. בואו נחזיק עין ב' ונפתח סמכתת כדי להבין במה אנחנו מדברים. אז שם, מסכת ברכות. אי מן דאי למטה, המגיע לעיר ודחיל מעין הבישה, כלומר חושש מעין רע, מה הוא יעשה? לינקוט זקפה דיאדה דימיני ביאדה דסמולה, וזקפה דיאדה דסמולה ביאדה דימיני ולי מאחי. כך הוא צריך להגיד. תכף, יבוא תכף התרגום. אנא פלוני בר פלניתה, מזערה דיוסף קעתינה, דלה שאלת בי אין הבישה. כלומר, הוא יוחז אגודה לידו הימנית, בידו השמאלית, ואגודה לידו השמאלית בידו הימנית, ויאמר כך, אני פלוני בן פלונית, מזרעו של יוסף בא, שלא שלטה בו עין הרע. דכתיב, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. אמר רב, אל תקרא עלי עין, אלא עולי עין, שאין עין רעה שולטת בהם. רבי יוסף בר חנינא אמר, מאחה. מפסוק אחר, לא עלי עין, אלא וידגו לרוב בקרב הארץ. מה דגים שבים, מים מכסים אותם ואין עין שולטת בהם, אף זרעו של יוסף, אין עין רעה שולטת בהם. והלכנו פה בדבר עצמו, שטורף הדברים עצמם, מי שהוא אישיות חלושה, אז היא גם יותר קלה לפגיעה. להיות והאישיות שלך, של אותו אדם מחלשה, אז ממילא אנשים יכולים להשפיע עליו. אבל אם יש אדם עם עוצמה גדולה, ממילא עין הרע לא שולטת בו, או כוחות השלילה. אז אנחנו עכשיו באמצע הסוגיה הזאת, בעמוד עין ב' למטה. במקום אחר, גם אם עכשיו, אנחנו עוזרים לעין ב' שם, לשם הגענו, עין ב' למטה, פה אנחנו נמצאים, זה היה מעין רקע כללי, צטפה חזרה, גם אם מי שלא היה ומשהו לא ברור, אז אפשר לשאול ולקשות או לא להסכים, אנחנו לומדים ביחד. במקום אחר מרחיב הרב בהבנת מעלה זו וכותב, הנפש המתרוממת למעלה מערך הדברים והסיבות שיוכלו להפעילה הדברים שחוץ לה, מפני שאותה נפש יודעת כי גדול ערכה במגמתה לעלות תמיד אל השלמות, על כן לא תחול עליה פעולה של זולתה, מפני שהיא מתייחדת וחזקה בשלמותה. זאת אומרת, שם ספרים. נפש שהיא מתרוממת למעלה מערך הדברים והסיבות, בעמוד עין ב', שיכולים להשפיע עליה, אז היא לא יחול עליה שום פעולה. אנחנו נמצאים במצבים בחברה שלנו בכלל, בחיים בכלל, ובמילא בחברה עם התרבות שקיימת היום, וזה עוד יותר חריף. מושג שנקרא לחץ חברתי, הרבה עושים למען שאחרים יראו, ומילא העצמיות שלנו נהיות בעבץ. אמרתי פעם בשם, יש מדרש של בן סירה שאומר, למה העורב הולך ברקידה? הולך בזיגזג. אומר המדרש, שיום אחד העורב ראה את הליכתה של היונה. ראה שהיא הולכת יפה, הליכה אצילית. אז הוא ניסה ללכת כמו היונה, לחכות אותה. אבל לא הצליח, כי הוא לא אורגינל. אז צחקו עליו כל העופות. ואז מה שקרה, היות וצחקו עליו, אז הוא ניסה לחזור להליכה הראשונה. את הליכת העורב הוא שכח, את הליכת היונה הוא לא הצליח, אז הוא הולך ברקידה. זה מוסר מאוד גדול לנו בחיים, שלא תמיד אנחנו עושים את מה שאנחנו רוצים להיות, אלא אנחנו מנסים לחכות מה שאחרים יגידו עלינו ומה שיאמרו עלינו, ומעט מאוד נשאר מהאישיות שלנו. ככל שאדם האישיות שלו היא מאוד חזקה, ממילא בשפתנו, בשפת הנוער, הוא לא עושה חשבון. הוא לא עושה חשבון. הוא זה הוא, והוא לא... יש, אמרתי שזו אמירה בשם הרבי מקוצק. אמירה מאוד בוטה, אבל היא מאוד מבטא את זה. אומר הרבי מקוצק, אם אני אני בגלל שאתה אתה, ואתה אתה בגלל שאני אני, אז אני לא אני ואתה לא אתה. אבל אם אני אני בגלל שאני אני, ואתה אתה בגלל שאתה אתה, אז אתה אתה ואני אני. נשמע כזה קצת טטטטטה. אבל הרעיון של הדבר, אם כל ההתנהגות שלי היא בגלל שעומד, שאתה עומד מולי כרגע, אז ממילא אני לא אני, אני שחקן. אני מציג לפניך משהו, אני לא אני עצמי. ואם אתה גם מתנהג באותה צורה בגללי, אז גם אתה לא אתה. אבל אם אני, זה מה שאני. אני בלי גאווה, בלי כלום, אלא אני מתנהל. מגיע הזמן, אני לא עכשיו לא מתפלל בגלל ש... אני נמצא בקבוצה של אנשים שלא מתפללים. אלא הגיע הזמן, אז אני מבקש סליחה, אם הייתי בחברה מסוימת, הגיע הזמן, אני חצידה, מתפלל, או בהפלטה, לא בכלום. או לחילופין. אמרתי, סיפרתי על הרב צבי יהודה, שפעם הוא היה מחנך, גם דרך המעשים שלו. אז יום אחד הגיע אליו קיבוצניק, שם כיפה על הראש, והגיע אליו הביתה. אז הוא שאל אותו, מה זה הכיפה על הראש? אז הוא אמר לו, כבוד הרב, אני מכבד אותך, אז באתי עם כיפה. אז הוא אמר לו, תגיד לי, ואני אבוא אליך לקיבוץ, אני אבוא בלי כיפה כדי לכבד אותך. תבוא כמו שאתה. גם היית לחנך את האדם. כמה אנחנו חלשים בנקודות האלה של הופעת העצמיות שלנו, כי אנחנו הרבה פעמים מושפעים מהסביבה, או מכל מיני... כל הפרסומות על זה הן עובדות כל הזמן, עובדים עלינו כל הזמן בעיניים. אנחנו עובשים בגדים של מותגים, כי ככה, אני יודע לפחות, אף אחד לא בורח מזה, הילדים שלי. לפעמים יכולים לבזבז מלא כספים על חולצות או כל מיני בגדים או נעליים שהן שייכות לחברות מסוימות, שזה להיות אין, אם אתה איתם. לא, לא, גם אם מחיר אותו טוב. תקנה את זה כי זה טוב לך.
כן, ברור.
לא, כי זה איכותי, כי זה טוב לך, כי זה נעים לך, כי זה יפה לך. אבל לא כל הזמן, אתה צריך לבוא עכשיו להראות את עצמך בעיני אחרים. אני לא אומר לך מה תקנה. אם חברה פלונית, אתה כן מוצא את חן בעיניך, וזה יפה לך ונעים לך, מה תקנה כמה תקנה את זה? אבל יש אנשים שקונים את זה לא בגלל שזה טוב ונעים ונחמד או זול, אלא כדי להראות בעיני האנשים האחרים. וזה דוגמה, הבגדים. זה ההתנהגות, זה הרבה מהדברים שלנו בחיים, אנחנו... פחות מופיעים את האישיות שלנו.
בעניין הזה, זה עדיין ברוך השם נגיע לפתח ביתנו.
של מי?
רמת הגולן.
אני לא יודע. אני לא... אף בן אדם לא ניצל מזה, תדע לך. זה... גם ללכת, ואני אומר את זה בצורה מאוד חריפה עכשיו, גם ללכת ליחידה קרבית, כי כולם הולכים ליחידה קרבית, זה גם לא אמיתי. כי יש אנשים ש... שהם הורסים את עצמם באישיות שלהם. עוד פעם, אם זה טבעי לך, תעשה את זה. אבל אם זה לעשות את זה, אני יודע למה. כי פעם בתנועה הקיבוצית, פעם בתנועה הקיבוצית, הייתה המציאות הזאת. היום מתנחלים או הדוסים מחליפים את ה... בהרבה מובנים, לצערי ולשמחתנו, את הגישה הזאת. היו אנשים שאם אתה לא קרבי, אתה לא היית בא לקיבוץ. אתה לא היית בא לקיבוץ, כי איך יסתכלו עליך? אבל יש לך בעיה, אתה כושר לקוי, יש לך בעיות בריאותיות. לא, אני אומר לך, מצבים נפשיים שאנשים מחקו אותם באישיות, כי הוא חייב להיות בחוד החנית של החברה, אז זה היה להיות פייטר בצבא. ולא רק זה, זה גם בעניין של מקצועות שאתה הולך ללמוד אותם. האם תלמד מקצוע שמוצא חן בעיניך, שטוב לך ונעים לך, בזה אתה מגלה את האישיות שלך, או שאתה לומד מקצוע כי כולם עושים את זה. ולא משנה מה המקצוע. אז אני אומר, צריך מאוד מאוד להיזהר, אל פתח ביתנו זה לא הגיע, משפט מאוד מסוכן. מאוד מאוד מסוכן. לאן יודעתי, אתה לא חייב לקבל את דבריי, אבל צריך מאוד, כל השכם וערב. אני רואה לך יותר חריף מזה. גם פה, בבית המדרש למעלה, בית מדרש, שלומדים בו תורה, צריך מאוד 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 זהירות. האם אתה לומד מה שכולם לומדים? או מה שמתאים לך ללמוד. והרב קוק כותב שיש אנשים שיוצאים מתרבות רעה כי הם למדו את מה שלא מתאים להם. אלא רצו למצוא חן בעיני כולם או לראות כמו כולם ולמדו את מה ש... ויגישו ניגוד נפשי לסגנון הלימוד או לצורת הלימוד. גם בדברים היה צריך לעשות זהות. עד לשם, זה מגיע, שלא תחשוב שמי שנמצא בישיבה זה חממה. יש, אם אנחנו נוסעים בשם הרבי מקוצק, היא חריפה, אבל הוא היה אומר, אבל כמה זה נכון? יש מאמר חזל שאומר, נתפל אליך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. אם ברזל הוא וכו'. אז אנחנו מבינים לפי הפשט של זה, שיש לך בעיה עם יצרה, בית המדרש, שם זה החממה. מגן וצינה, אתה שומר מכל מיני מרים בישין שמקדירים מיצר הרע. הרב קוצק היה אומר, צריך מאוד מאוד להיזהר בית המדרש יותר, כי הוא מלא שם מנובלים של כולם. את שלך משכת לשם, אבל בינתיים שלך יכול לפעול גם על השני, אז גם שם אתה צריך זהירות. שלא תבוא לידי גאווה, או לא תבוא, יש, הרב ציודה היה מספר תמיד סיפור, על אחד שהיה מחזיק מעצמו צדיק. היה יושב ולומד בלילות עד שעות מאוחרות. והיה מושג שנקרא ער של טיפוס הליצנה או הבטחן של העיירה. והוא החליט יום אחד מה שנקרא בשפתנו נסתלבט עליו. והוא ככה באמצע הלילה נמצא שם בבית המדרש, יושב עם הספרים שלו. וער של עולה למעלה על גג בית המדרש, צועק, מיישה. והוא פתאום, הוא שמע בת קול. אז הוא, טוב, אולי בטעות. עוד פעם, חוזר ללימוד, הוא צועק לו, מיישה. הנני. כבר גילוי אליהו, בת קול, לך תדע מה. והוא צועק לו עוד פעם, מיישה. והוא עוד פעם, הנני. אז הוא אומר, אש פה חליך המים ותתאר. אז הוא אומר, כן, לקח די של מים שפח עליו מהגג. די לדמיונות ודי לדברים עצמם. עוד מספרים, שמעתי בשם הרב עובדיה יוסף, גם שמעתי בשם הרב ישב שליצקי, בשם אחד האחרונים, הגמרא אומרת, אם באים איסורים על אדם, יפשפש במעשיו, פשפש ולא מצא, מה יעשה? יתלה בביטול תורה. באו צרות, תבדוק למה. לא מצאת למה, אתה בסדר א', ב', ג', ד', אתה מבחינת...
אתה מצאת ברכות?
כן.
כל אשר, ואז אם לא היו כל אשר השם יום נוכיח, גם...
אני לא זוכר, אני לא עד כדי כך בקיא. אבל לגבי המאמר עצמו, אני מתמקד כרגע במאמר עצמו.
זה המאמר, כי הוא אומר שאם לא... אם זה לא בגלל שבן אדם עשה חטאים, אם זה לא בגלל שהוא לא למד תורה או כל הדברים האלה, אז אני זוכר, למדתי עם הרב שלי, שכאילו, אז הגמרא שם אומרת, וזה שם תנא, אז הוא אומר שכאילו, את אשר השם יאהב, כאילו לפעמים באים...
כן, כן, זה בהמשך, אבל בוא נתמקד, אני רוצה פה להתמקד באמצע העניין, בדווקא, כדי להבין מוסר נוסף. אני רוצה שנצא מפה עם הבנה שאנחנו לא מחוסנים, לא הכיפה, לא הכובע קובע, לא המעיל מועיל, וגם אתה איש הזקן. אז זה ככה שנישר קו. זה שאתה, יש עניינים חיצוניים, זה עוד לא. אז עומד הגמרא, אם באים ניסויים על אדם, פשפש במעשיו. פשפש ולא מצא את לב ביטול תורה. אז אומר אותו אחרון, אני לא מבין, אגב, פשפש, איך הוא לא מצא ביטול תורה? הגאון מבילנה, עמוד עין ב', הגאון מבילנה היה מפשפש ומוצא בשנה 5 דקות ביטול תורה. בשנה! אז מי אנחנו מובן מענה? אם הוא מצא 5 דקות בכל השנה. לא נמצא כמה דקות, כמה שעות, כמה ימים, כמה חודשים. אז מה, למה אתה צריך לתלות בביטול תורה? בפשפוש, אני צריך למצוא את זה. אלא אומר אותו אחרון, יש סוג ביטול תורה כזה שלא נראה ביטול תורה. מה למשל? זה קורה אצלנו פה במכון הרבה, לא רק במכון, בהרבה מקומות. שאדם, הוא יושב ולומד בית המדרש. והגיע הזמן, מצד הכוחות נפש שלו, מצד הצלחים הפיזיים של כל אדם, ללכת לישון. אבל הוא ממשיך להראות עצמו כאילו צדיק של כולם, הוא מתמיד של בית המדרש, והוא מושך את עצמו בעוד לימוד. בדקות האלה הוא מאוד עייף, אז הוא מערבל ומנקר, ורוקע ברגליים, ועושה כל מיני תרגילים כדי להיות ער. והוא ממשיך, מושך עוד שעה, שעתיים, נניח, לצורך העניין. ואז הוא הולך לישון, נניח, הוא עייף. למחרת בבוקר, או שהוא לא קם לתפילה, או שהוא קם ועייף, ובלימוד שאחר כך הוא נרדם בשיעור וכו'. אחר, אם תגיד הבן אדם הזה שהוא בדל תורה, מה פתאום? למדתי עד שתיים בלילה. הספר פתוח ועברתי על זה. אבל אומר אותו אחרון, לא, 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 זה ביטול תורה. הייתי צריך ללכת לישון. אז התלה ביטול תורה כזה שלא נראה ביטול תורה. אז זה אותו האחרון היה מביא את זה. זאת אומרת, אני בכוונה אומר את זה, ונכנסת לתוך מלכודת במה שאמרת, צריך להיזהר, לא להגיד, לי זה לא יקרה, לנו זה לא נמצא, לא על פתחנו וכו'. אין אפוטופוס על שום דבר בחיים. לא על הרעיות ולא על שום דבר. הכל תלוי במידת העבודה שלנו, של הזהירות, וכל המהלכים שבחיים, בכל הזמן. אין מקום מוגן, אין חברה, אין שכונה, אין כלום. פעם היו אומרים על קריאת משה, השכונה הזאת פה, שהיא קסבה, שפה היו כל גדולי הדור היו גרים פה בזמנו. הרב אליהו זכר צדיק לברכה, ברחוב שפירא זכר צדיק לברכה, ועוד רבנים גדולים, כשבת מרכז הרב, והכל היה פה, תלמודי תורה, והכל היה תוסס, וכולם חשבו שפה זה האליטה של האליטה של האליטה. וזה לא היה כך. כי הנוער הצביע ברגליים, ואמר להם, חבר'ה, תתעוררו, זה לא זה. אתם עוד לא בפוקוס הנכון. אבל זה בכאב. לכן צריך לא לחשוב שאם אני בא, איך אמר לי פעם, אמא מסוימת, אמר לי, יותר קל לגדל את הילדים שלי במקום רחוק מקריית משה, כי אני יודעת, אני צריך לשמוע על הילד שלי מכל מיני מערכות שליליות, מאשר פה שאני חושב שהכל בסדר, וזה לא בסדר. וזה בא באגפית אפילו לפעמים. אז זה ככה, כסטייה קטנה, לא בא ביתכנו, לא בא שערנו, צריך זהירות מהאמירה הזאת, כן.
לגבי מה שאמרת, קודם שנייה של הסחפות, שכביכול שאנשים עושים כי מישהו אחר עושה. כאילו, זה גרמת לי לצורת חשיבה בגלל שכאילו אני היה לי הרבה לבטים אם כן לחזור לישיבה או לא לחזור לישיבה. כי אז בעצם אתה אומר שכאילו אם אני מרגיש 50-50 למרות שאני חושב שאולי זה בא מעניין של הסברה
אחת. בוא אני אעצור רגע. אני אענה לך את זה כי אני מעדיף שלא נכנס לרמה אישית ואני אענה לך, שתהיה לך תשובה כללית וממנה תצא לרמה אישית. אישית. אדם צריך לעשות את מה ששלם לו, אבל מאוד מאוד חשוב בחיים, למדתי בשם הרב אלישע וישניצקי, שאדם צריך במקומות של הכרעה דברים עקרוניים בחיים. לא איזה סלוח לנה לקנות, זה לא צריך הכרעה. אלא דברים מהותיים בצמתים של החיים, מאוד מומלץ לעשות שלושה דברים. לפי המשנה במסכת אבות. הוא היה הולך ככה, בהדרגה. עשה לך רב. קנה לך חבר, ודיין את כל אדם לקו זכות. שלושה פרמטרים. פרמטר ראשון, לך לאדם שמכיר אותך, תלמיד חכם, מה שקרה, עשה לך רב. שהוא, יש לו ניסיון בחיים, מבט יותר רחב, הוא למד יותר וכולי, אבל הוא מכיר אותך. לא אדם זר שבכלל לא יכול לתת לך זה. לך אליו, תתייעץ איתו, על ההתלבטות שלך. הצומת כרגע, מה לעשות, מה להכריע. פרמטר אחד. פרמטר שני, לך לחבר שלך. קנה לך חבר. אבל איזה חבר? לא חבר שמלטף אותך כל הזמן ורוצה ממך את המכונית או את הכסף או את החבר אינטרסנט. אלא חבר שגם נותן לך לפעמים מוסר. שבא אליך ואומר לך פלוני, אתה לא בסדר. פה לא התנהגת טוב. לא בכעס ולא בצעקות, אלא בדרך ארץ, בנועם וכו'. אבל זה חבר שיודע גם לתת לך ביקורת. סימן שהוא אוהב אותך. לא אחד שכל הזמן מקסח אותך, אבל דבר חבר אמיתי, שמדי פעם אחד, שמה, ינקל, פה לא היית בסדר, או פה, נפלא, התנהגת יפה, ראית אותך איזה עצלות נפש, למרות שצעקו עליך, לבינו את פניך ברבים, הבלקת, ממש גיבור. אבל במקום אחר, שמה, פה נכשלת. דבר סוג החבר. אז זה קנה לך חבר, לך אליו, תדייעץ איתו. תגיד, אחי, מה אתה אומר? אני פה בהתלבטות, מה אתה אומר לי? עוד דעה, עשה לך רב, קנה לך חבר, בשפת החבר, כל זה גובה העיניים. מישהו שאיתך. ופרמטר שלישי, שם עם עצמך. שם עם עצמך. קח את הנתונים, תדון, נסה להיות קצת יותר נקי, ולהחליט מה אתה רוצה. ואז יש לך שלושה פרמטרים. אחד הרב, אחד החבר, ואחד אתה. ועל פי שלושתם, תכריע בדברים עקרוניים בחיים. לכן, לא ניכנס לרמה האישית, מה בדיוק לעשות כרגע, כי אני לא מכיר אותך, בטח, ולא, בטח זה לא הזמן ולא המקום, אבל כדאי מאוד להתייעץ עם שלושה הסוגים האלה, ואז להגיע להחלטות. טוב, אז בואו נחזור עוד פעם. במקום עמוד עין ב' למטה, מקום אחר מרחיב עליו בהבנת מעלה הזו וכותב. הנפש המתרוממת למעלה מערך הדברים והסיבות שיכולו להפעילה הדברים שחוץ לה, מפני אותה יודעת כי גדול ערכה במגמתה לעלות תמיד אל השלמות, על כן לא תחול עליה פעולה של זולתה, בפני שהיא מתייחדת וחזקה בשלמותה. היא מלאה באידיאליזם של קודש, מכירה את הטוב האלוקי המאיר בקרבה פנימה, היא יודעת את איך שאיפותיה, את תפקידה ומגמתה, ובהתאמצות בעמל רב ורתימת כל כוחותיה, מתקדמת יותר ויותר אל מגמתה העליונה להשגת שלמות, לקניין מוסר ודעת אלוקים אמת. וכי מה יוכל להפריע לה במהלכה? היא יודעת מה היא רוצה מעצמה. כשאדם יודע מה הוא רוצה מעצמו, הרבה פעמים באים פה תלמידים ואומרים, ההורים שלי מתנגדים שאני זה, והם שואלים אותי למה ככה, למה זה, למה זה. ואנחנו שואלים אותו, אתה יודע למה? לא. אז מה אתה רוצה? למה אתה מאשים את ההורים? אתה לא יודע מה. ברגע שאתה יודע מה אתה רוצה מעצמך, אז ההורים יהיו איתך. ההורים בדרך כלל ההתנגדות שלהם נובעת מזה שהם רואים שהבן שלהם בהתלבטות, בספק, והוא ממלך שאדם בספק, הוא לא שמח, הוא לא מאושר. אז ממלך ההורים או שואלים או מקשים או לוחצים, כל אחד בסגנונו. אבל הבעיה מתחילה בעצמך. כשאתה יודע מה אתה רוצה מעצמך, ממילא הכל מתאשר. הזכרתי פעם קודמת, כן, סליחה.
לא, אחרי,
שם הרב יגיד. לא, לא, דני. הזכרתי פעם שעברה, נדמה לי, את רש"י הראשון על התורה. רש"י הראשון על התורה אומר, למה התורה מתחילה בבראשית ברא אלוקים? אתה צריך לראות פרשת בו, חודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שתצטוו בישראל. מצווה שעם ישראל מצטווה בתור עם, זה המצווה הראשונה. והיות והתורה היא ספר מצוות. אז ממילא זה היה צריך להתחיל שם. למה צריכים את כל ספר בראשית, ועוד שתי פרשיות בספר שמות, לכאורה מיותר. אומר, רש"י מביא דבר רבי יצחק, אמר רבי יצחק, את הפסוק בתהילים, כוח מעשיו יגיד לעמו, תת להם נחלת גויים. שאם יאמרו אומות העולם ליסטים אתם, גזלתם ארצות שבעת עממים, אנחנו נגיד, לא, מה פתאום, אנחנו גזלנים. ריבונו של עולם, הוא בעל הבירה, הוא בנה את כל העולם, בראשית ברא אלוקים, והוא בעל הבית. הוא לא אחר, נותן לחל, לא מחזיר לו, מעביר לשני. אז בראשית ברא אלוקים. עד לפה, דברי רש"י, הראשון על התורה, ולא בכדי. אף חרלאפ שואל שאלה לכאורה על רש"י, או על רבי יצחק. הוא אומר, אם כל המגמה שלנו, נגיד דומות העולם שאנחנו לא גזלנים, נכון? זו הסיבה. אז למה מביאים לנו פסוק שאומר, כוח מעשיו יגיד לעמו. תדע להם לכל גויים. תגיד, כוח מעשיו יגיד לעמים. למה לעמו? מחדש חידוש גדול הרב חרלאפ, שכשעם ישראל ידע, גם דומות העולם ידעו. אבל היות ואנחנו לא יודעים, אז לכן צריך לחזק אותנו, ולא אותם. לכן כוח מעשיו יגיד לעמו. ויש פה ממש, רש"י ראשון התורה, מביא לנו, הרב חרלאפ מדייק את זה, משהו נפלא בחינוך. אתה לא יכול להעביר לאנשים אחרים מה שאין בך. לא יעזור כלום. לא יעזור כלום. הייתי פעם עם הרב ביגון, היינו בזה, הלכנו לאחד הערים בדרום הארץ, אז הייתי בחור צעיר במכון, ואנחנו במכון מאיר ומכון אורן, נסענו לשם ממש אוטובוס, שני אוטובוסים, נכנסנו לשיחות בבתי ספר, בתי ספר החילוניים שם כל העיר, בתיכון, ביסודי, גם הדתיים, הכל. ובערב היה איזה כינוס גדול של תושבים, ובאמצע היה כינוס עם המורים הדתיים של אותה עיר. אז הרב ביגון דיבר על החשיבות של ללמוד אמונה ולמד תלמידים וכו'. ואז קם אחד המורים ושאל שאלה. אמר, כבוד הרב, איך אנחנו נעביר לתלמידים על נושא התפילה או על דברים אחרים? מה נגיד להם? אז הרב ביגון ברוב חוכמתו עשה את זה מאוד בטוב טעם. אז, ואמר, בוא נספר לך סיפור. ואז הוא אמר לו, לא, לכולם. תשמע, יום אחד בא אליי תלמיד שלי, שגמר סמינר למורים, ובא אליי לפגש בני ברכה, לכבוד זה שהוא הולך להיות מורה. אז רציתי לברך אותו, אומר, רב, תעצור, תעצור, תעצור רגע. יש לי שאלה אליך, אני איך הולך להיות מורה? איך אני אסביר לתלמידים על התפילה? מה אני אגיד להם על התפילה אם ישאלו אותי התלמידים? אז הרב ביגון אומר להם, שאלתי אותו, אתה יודע למה מתפללים? אז הוא אומר, לא, אני לא יודע. אז הוא אומר, מה אתה רוצה? קיצור, כל המורים הודו את הראש שלהם שם, אז היה כל דממה, דקה, שקטה, מתוחה, הבינו את המסר. אתה לא יכול להעביר מה שאין בך. ככל שאתה יודע מה אתה רוצה מעצמך, ממילא אנשים מתיישרים אליך, בכיוון שלך. פעם שאלתי את הפתאו, אמרתי לו, אב, יש איזה רופא, מתחיל להתעניין ביהדות, רוצה ללמוד איתו. מה אני ללמד איתו, מה היה? אז הוא אמר לי משפט מאוד יפה. הוא אמר לי, מה שאתה חזק בו, את זה תלמד איתו. אל תנסה ללמוד דברים אחרים. אתה תגמגם. הוא לא אמר את המילים האלה, אבל זו הייתה כוונתו. מה שאתה חזק בו, איתו אתה יכול ללכת. אתה לא יכול לנסות ללמד מה שאתה לא יודע, או מה שאתה מסופק בו, כי אתה תשדר ספקות בעצם האמירות שלך, בין השיטין, בסגנון, בדיבור, בהכל. מי שעומד מולך זה משהו יקלוט. לכן אתה צריך ללמד מה שאתה יודע אותו, חזק בו. ככל שהאישות שלך היא חזקה ויודעת מה יוצא מעצמה, ממילא לא תהיה מושפעת מאחרים, ממילא לך גם לפעול על אחרים. זה ה... טוב, זה עכשיו מה השאלה.
לא, רציתי להעביר משהו ברעיון שלי, הרי יש שם פסוק, פותח ידיך מסביר לכל חי רצון. זאת לא אומרת שכל רצון של בן אדם הוא יקבל את זה, הוא לא יכול לעשות, אני אתן לך ככה ואתה תתן לי ככה, אני ארוויח במפעל הפיס, אני אחזיר לך רצון לישיבה, זה הרי לא עובד. אז אומר, מה זה רצון? מה שמבקשים מהקדוש ברוך הוא, דבר ראשון זה מה לרצות.
נכון.
הוא פותח ידיך, מסביע לכל חי, לפחות תן לי מה אני רוצה באמת. כי למעשה רוב הדברים שאנחנו לא יודעים מה שאנחנו רוצים.
זה כל החיים שאנחנו עושים.
נכון. הרצון שלנו לא יודע. אבל אנחנו לא יודעים מה לחפש.
אבל ככל שאנחנו נשאף לפחות לקבל תשובות מיידיות, בטח אף אחד לא מקבל, אבל לפחות אדם ברגע שזה בחינה מסוימת שנקראת שאלת חכם חצי תשובה. שכשאדם יודע מה הבעיה, זה חצי פתרון ביד.
נכון.
יש אנשים שלא מודעים לזה בכלל. ככל שאני מודע, אני, ריבונו של עולם, אני לא יודע מה אני רוצה מעצמי, אני לא, תעזור לי. אז משמע שיש משהו מסוים, רצון שלי, שאני צריך לשאוף אליו, אני כרגע לא יודע אותו. ממילא אני, תיסר לשמיה, או בתפילה, או בפנייה למחנכים, לחברים, לנסות לברר את הגבול, ואתה תראה, פתאום נפתחים דלתות.
אבל אנחנו לא יודעים מה שאנחנו
רוצים. אבל בשביל זה אנחנו לומדים תורה, גם תפילה, אבל מתייעצים עם רבנים, לומדים, עם חברים, כל מה שאנחנו עושים, זה כל מגמתנו להופיע את האישיות שלנו. האמירה הידועה של זושה, שאומר שאם אני אבוא לשמיים, אני לא פחד אם שאלו אותי למה לא הייתי משה רבנו. זה לא... למה לא הייתי זושה? זה הפחד שלי היותר גדול, אם אני באמת גדיל את האישיות שלי. כי כל אדם יש לו אישיות משלו, והיא שונה. לכן אני נמצא בעולם, כי יש לי אישיות משלי. אין פה חיקוי של משהו אחר. אין פה אוהב. טוב. כשם שכל פיתוי גשמי לא יסיתה, כן כל רושם אנושי אינו נוגע לה. בינסה אל מגמת הטוב והצדק, מרוממת היא מעל כל שפלות אנושית, והמביטה בה בעין רעה, חורשת מזימות ורע. שום ביקורת תדמית לא יעצורה ממהלכה. אין היא מתביישת מכל מיני מלעיגים, ואינה מתפחדת ומתרשמת מבטים ומחשבות רעות. נישאה היא מכל אלה, אל תקרא עלי עין, אלא עולי עין, מסולקים מן העין שאינה שולטת בעין. זה המשך הדברים של הגמרא מסכת ברכות. בחינה נוספת יש באדם נעלה זה, גם יהיה כל כבוד נפשו פנימה, ומתוך שימצא האושר האמיתי ומנוחת נפשו בעולמו הפנימי, בסדרו את כל כוחותיו ונטיותיו על פי הנפש האלוקית שעשה האלוקים ישרה, לא יהיה משועבד להשפעה החיצונה של הבריאות הסובבות אותו, לשום את מבטיהן מרכז לחייו ודרכיו. זה לא טיפוס שכל הזמן אומר מה יגידו לי, או מה יגידו עליי. כל מה שאני מעניין אותי זה מה אחרים חושבים עליי. לצערנו הרב, זה התרבות שקיימת היום. ואני אומר, בואו לא נוציא את עצמנו מהכלל. לא נגיד זה שייך לחילונים, או זה שייך לאלה, או לאלה, או לאלה. בואו נתחיל בעצמנו. פעם למה שמעתי אמירה מאוד גדולה של מוסר, כמה היא נכונה. שאדם כששומע מוסר, יותר נוח לו להגיד, וואו, חבל. הדבר הזה, חייב להתרשמיע אותו לחבר שלי, פלוני. זה תפור עליו בדיוק. כשאני שומע את הדברים שלך, דני, תאמין לי, לנגד עיניי עומד ינקל. ינקל זה בדיוק זה. אתה יודע מה? גם אחותי היא כזאת. וואלה, אתה יודע מה? יש לי עוד רעיון. יש עוד אחד, איזה רב אחד, באיזשהו מקום, שהוא מתנהג ככה. וכן על זה הדרך. אומר הרב טאו, תעזבו את ינקל ואת אחותך ואת הרב ואת כולי. זה שייך אלינו. בואו לא נתחמק מזה. זה תביעה מאיתנו להיות יותר טובים. לא לחפש, כי יותר קל לזרוק את הכדור על מישהו אחר ולהגיד, אתה. פעם נסעתי באוטובוס בקו מספר 1 מהכותל לכיוון מרכז העיר. ובתחנה אחרי הכותל, מה שקרה שיבת התפוצות, עלו שני אנשים בעלי חזות שונה ומנוגדת מאוד. אחד היה מכנסיים קצרים, חולצה טריקו, כובע קש כזה, ואחד עם זקן, פאות, מקבט, פרק ארוך, והם ככה היו קצת בדיבור, די מתוח, לא בברוגז כזה, אבל שילמו לנהג והתקדמו. האוטובוס היה מלא, הם נעמדו לידי. ותוך כדי דברים, אומר לו הבחור עם מכנסיים קצרים לשני, כשאתה מפנה אצבע מאשימה כלפי מישהו, אתה פי שלוש יותר אשם ממנו. אז הוא אומר לו, הנה, תסתכל, ואני מיד, אתה אומר, אתה אשם, אז אתה פי שלוש, אחד, שתיים, שלוש. יש הרבה מוסר באמירות האלה. כן, זה אמריקאית? חוכמה בגויים, תאמין, אבל זה אמירה נכונה מאוד. קל לנו להאשים את האחרים, לחפש את המומים באחרים. אחרי חז"ל אומרים, על כל מיני אמירות, שכל הפוסל במומו פוסל. עד שאתה מחפש מומים אחרים. ומום שאתה רואה בחברך, זה מום שנמצא בך. לכן קל לך לקלוט אותו אצל השני. זה שלך, זה לא שלך אליו. לכן אני אומר, בואו נתמקד בעצמנו ולא נברח אל ינקל ולאחות ולרב ולכולי. עוד פעם, בחינה נוספת יש באדם נעלה זה, גם יהיה כל כבוד נפשו פנימה ומתוך שמצאו של אמיתי ומנוחת נפשו בעולם הפנימי, בסדרו את כל כוחותיו ונטיותיו על פי הנפש האלוקית שעשה האלוקים ישרה, לא יהיה משובד להשפעה החיצונה של הבריאות הסובבות אותו לשום את מבטיהן מרכז החייו אחד רחב, כי לא סביב היחצנות מתנהלים חייו אלא על פי פנימיותו. כל מה שמעניין אותו זה פנימיותו, לא היחצנות, לא מה יגידו עליי או בשפת החבר ישופוני או כל מיני אמירות כאלה. ואם זה יהיה מתעלם משליטה הרעה החיצונית, הפועלת בפועל על אלה הנפשות הנמוכות והחלשות, המקבלות חלישות דעת ונופלות בעצבות ובדיכאון, כאשר מסתכלים עליהם בקנאה, בביקורת ובשנאה. יש אנשים, וואו, הסתכלו עליי. כל הזמן, מה אומרים עליי, כל הזמן אתה בפופרות כל הזמן. אתה כל הזמן בודק שהבגדים שלך יראו, הנה, הם הסתכלו עליי, זה בגלל שיש לי פה איזה משהו לא מקופל, לא. הלו, היי, אין פה התנאות של חיים בכלל, אתה לא בן אדם. לא כל הזמן אתה משובד מה יגידו עליך כולם. כדגים המחוסים מעין כל אדם, כן הסתר הוא מחוסה מכל עין רעה, מכוח חוסנו הפנימי, כדיבה במקום אחר בהבנת נפש זו. מפני היותה משימה, זה יסוד הדברים, כל תכליתה בשלמותה הפנימית, שהיא עלומה מזולתה מהנפשות, ממילא אין יחס וקשר פנימי אל נפשות זולתה לפעול עליה לרע. כשהיא לא עושה חשבון לשפתנו, ממילא אותם נפשות לא יפעלו עליה לרעה. כשהיא מתחילה לעשות חשבונות לאחרים, אז ממילא יש פה, איך היא תמצא, יש פה איזה החלה של, משהו שיפעל עליך. כי אתה חלש, אין בך מלא. פעם הרב ציודה, פה מחנכים, הוא אמר, סיפרתי את זה גם פה, סיפורים שהם מבטאים רעיון, רעיונות גדולים. בא אליו גם מישהו רוצה להיות מורה, שאל דעתו של הרב ציודה, מה דעתו שאם הוא יהיה מורה? אז הרב ציודה לא היה עונה תשובה מיידית, אסור לך, מותר לך, כן לו. אני מנסה לראות את האדם לתשובה. אז הוא אומר, אתה יכול להביא לי כוס מים מלאה? אז הוא הלך למטבח, קח כוס, מילא מים, והביא לו. אז הוא אומר, הרב ציודה, ביקש לך כוס מים מלאה. אז הוא שם לב שיש הפרש בין שפת הכוס לגובה המים שהוא מילא. הוא הלך ומילא, עוד. עכשיו אולי יש בעיה של שיעור בכמות, שהרב צריך לברך או משהו. הביא לרב, והוא מגיש לו, אומר לו, אבל ביקש לך כוס מים מלאה. אז הוא ראה שיש עוד קצת מקום, הלך למטבח, מילא עוד פעם, והביא לו. ואז הוא אמר לו, ביקש לך כוס מים מלאה. הוא אמר, אבל זה ישפך. זו הייתה תשובתו. מתי אדם יכול להשפיע על אחרים? כשאתה מלא. כל עוד אתה מרוקן, הם פועלים עליך. אתה רוצה להיות מחנך מה שאין בך, מה שלא תיתן. אתה לא יכול. לכן צריך מאוד 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 משנה זהירות, שאנחנו, ככל שמדסקים בעצמנו, וממלא ממלאים, ובלי חשבונות לאנשים אחרים, ממלא אין אפשרות של כוחות שליליים לפעול עלינו. כמובן, בענבה, אני חוזר, זה לא פשוט, צריך לעזור את זה כל פעם. בענבה, לא בהתרסה, לא בהגבה, לא בגאווה, לא בפסילת אחרים, לא ב... אלא זה אני מתקדם, עושה את שלי. ככל שאתה יודע מה אתה רוצה מעצמך, ממלא אפשרויות שכוחות אחרים יפעלו עליך, נפשות אחרים יפעלו עליך, הולך ושואף לכיוון האפס בשיקה. עוד פעם, כל מבטה מופנה לפנימיותה, לעצמיותה, להשתלמותה בקודש, בטוב, בצדק, באידיאל העליון. אין היא פונה החוצה להתעניין מה חושבים אודותיה, מה מדברים עליה, כמה מעריכים אותה וכדומה. מרוכזת היא אך ורק במגמת השלמות שבקרבה פנימה, באותה מגמה שיעלומה מזולתה מהנפשות. כי הנעשה בנפש פנימה אינו ניכר לאיש מן החוץ. מה קורה אצלך בפנים? אף אחד לא יודע. זה מה שקיים בך. יודעתי כי עיקר התרחשותם של החיים, עוזם, שמחתם ושלמות הכרת האמת והצדק, לא בחוץ הם נמצאים. לא בהמולת החיים הרועשת התוססת, כי אם בצניעות הפנימית בכוחה העצמי. ועל כן מרכזתי את כל חייה בקרבה פנימה, ומתוכה צומחת אישיות מלאה, חכמה, צדקות ומידות טהורות. בזמן ההלוויה של הרב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, היו שם, אז אני חושב, דיברו על 300,000 איש שהגיעו להלוויה שלו לפני מעל עשור שנים. אז אחד העיתונאים כתב באחד העיתון, תראו מה זה, בן אדם, אנחנו לא יודעים בכלל מי זה, לא מכירים אותו, לא יודעים את השם שלו, לא כלום. 300,000 איש מגיעים. אז משהו פסול אצלנו, העיתונאים. כי אנחנו כל הזמן רייטינג וזה וזה, פה בן אדם שאתה לא יודע איך קוראים לו, לא יודע מי הוא, לא יודע כלום, כלום, אף אחד לא יודע עליו שום דבר. פתאום נהרות של בני אדם, כנראה גם הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, שבהלוויה שלו, שהיו המונים, וגם אותו רוח, והיו הציעות כל האנשים. אבל את הרב אלישיב יותר שמעו פוליטיקה, כי הוא כל מיני זה, אבל גם פחות. אף שלא מודם לך בכלל לא שמעו, לא ידעו עליו, לא... ופתאום אתה צץ לך בן אדם, והעיתונים חטפו הפוכה מה שנקרא. רגע, אנחנו, הרי כל הזמן אנחנו יודעים הכל. ופתאום צץ לנו איזה בן אדם, אדם מרכזי בציבור התורני, הדתי, החרדי, לא משנה איזה ציבור, ואנחנו לא ידענו עליו. כי הוא היה נסתר מהכל. הוא בנה את עולמו הפנימי, באו אליו אנשים, הוא עשה את כל המהלכים שלו, לא כדי שיגידו עליו, לא שיראו אותו ולא שיראו כלום, ופעל עולם שלם. בגדולים, יש הרבה ענקים כאלה גדולים, שפועלים במציאות הרבה דברים. ואני רוצה להגיד לכם משפט יותר חריף. אם אנחנו כבר מדברים ומגיעים לנקודה הזו, לא אוסף את דרך. פסקה של כמה שורות בספר עדר היקר של הרב קוק, שהיא תפוצץ אותנו קצת, דווקא את אנשי האנשים שכל העולם בנו אצלנו על על הראייה ועל הכל. אז אני קורא לכם פסקה פה בדר היקר, זה דברים שהרב קוק כתב על על הדרת, על החותן שלו. הוא עושה לבטא את האישיות שלו. אז הוא ככה אומר, אני קורא ממש פסקה, שהיו שתי ערים מערי המרכז להשכלה הזמנית בזמות אשר ברוסיה. ההשכלה שהייתה חמושה אז כנודע בגבורת השלילה. התיקונים בדעת וההתבוללות שהיו מסובכים זה עם זה, וצריכים מאוד לכוחות רוחניים כבירים ומושכים את הלב מצד הנאמנים לשם השם אלוקי ישראל תורתו ולעמו, שיעמדו לעומתם. זה לעומת זה, כוחות מחייבים ובונים נגד כוחות שעולים מהרסים. זאת תקופת ההשכלה וההתבוללות, ועולם התורה לכאורה הלך ונפגע, לא לכאורה, נפגע. אז מה אתה עושה? אתה צריך להבין חומה בצורה, שתלחם בכל תנועת ההשכלה, בכל הדברים, בכל הסגנון הכפרני, שייתן מענה ותשובות. ככה אנחנו רגילים. יש לך כוחות, צבא בא, אויב בא אליך, אתה צריך לתת לו צבא כנגד. מחסומים, ארטילריה, מטוסים, חיר, מה שאתה רוצה. אבל צבא כנגד צבא. אז אם יש מלחמה עם ההשכלה וההתבוללות והכפירה, בוא אנחנו נלחם. ככה הרב אומר לכאורה. ואז הוא אומר משפטים חריפים. אמנם, לא רק מהלוחמים בפועל תצא העזרה העיקרית. לא רק באלה שלחמים כדי להציל את עולם התורה מכל המגמות. בעת מלחמת הרוחות וצד דעות. לא כל כך מכתיבת מאמרים שמריחים ריח מלחמה. לא מזה. זה גם חשוב. אני לא מזלזל בזה, אבל לא רק מזה. כי אם, מניצחון של הקדושה, המוסר והצדק המתגשם בחיים ובמעשה. כשאנחנו מופיעים, כל אדם באופן פרטי, ומלא עם ישראל, או קבוצה, או לא משנה מי, מופיעים מוסר, צדק, קודש, טהרה, בחיים ובמעשה, זה גם חלק במלחמה. ואז הוא אומר את המשפט הבא, שבשבילו אני קורא את כל מה שקראתי עד עכשיו, שהוא המשך הדברים האחרונים שאמרתי. חכם גדול אחד, גאון בתורה, צדיק במעשיו וישר במידותיו, יפעול במהלך חייו ובהשפעתו, היוצאת על פי רוב דווקא בלי שום כוונה מצידו אפילו. הרבה יותר מאלפי מאמרים ודרשות מלהיבות. שמעתם? יש צדיק שספו מתוך עצמו, בקדושה, בטהרה, ביושר, במידות, בהכל, בחסד, בכל המערכות החיוביות. הוא פועל יותר מהרבה רבנים או דרשנים שנותנים דרשות. כי הוא מופיע את הקודש, והקודש הזה פועל במציאות. הוא לא נותן לקודש להופיע. כי אתה יכול להיות דברן גדול, אבל אין לך הופעת קדושה בחיים, זה לא מספיק חזק. ככל שהקודש יותר מופיע, זה ממילא מונע מכוחות שליליים להגיע. וזה אולי משלים לדברים של הרב קוק בהרפילי תואר, האמרה הידועה שהרבה מצטטים אותה, הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה, אלא מוסיפים צדק. אינם קובלים על הבערות, אלא מוסיפים חוכמה. אינם קובלים על הכפירה, אלא מוסיפים אמונה. עד לפה הציטטה שכולם מכירים אותה ומצוטטת בהרבה מקומות, כתובה בהרבה, על הרבה דברים, נפלאה. אבל הפשט של הדברים עצמה לכאורה, שאתה לא צריך לקטר, לא קובל על הכפירה, אתה מוסיף אמונה. אתה לא קובל על הרשעה, אתה מוסיף צדק. אתה לא קובל על הבערות, אלא מוסיף חוכמה. תוסיף חיוב. מה שקרה, מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך. עד לפה הפשט, אבל מי שמסתכל איפה המקום הזה, כי לקחו את הפסקה הזאת והוציאו אותה, והיא נכונה, היא מסותתת, זה מה שנאמר שם, זה הלשון של הדברים. אבל מי שיקח את הפסקה עצמה, ויראה אותה בהקשר של של כל הפסקה, את, את, את כל האמירה, הרב אומר שמה שמדובר אדם שהוא מוסיף בעצמו יותר צדק. לא שהוא פועל על אחרים, אלא הוא מופיע בעצמו יותר צדק, אז מלא הוא פועל על הרשעה. הוא מופיע בעצמו יותר חוכמה, זה פועל על הבערות. הוא מופיע בעצמו יותר אמונה, זאת אומרת, אתם מבינים מה? זה לא שאתה הולך על אחרים לעשות את זה, אלא אתה בעצמך נהיה יותר כזה. אתה נהיה יותר צדיק, צדק או צדיק. אתה נהיה יותר בעל חוכמה, אתה נהיה יותר בעל אמונה, וממילא זה פועל. ככל שהנפשות הן יותר מלאות, ממילא הן לא מקבלות כוחות שליליים, והן גם יכולות לפעול כלפי חוץ. ככל שהכוס יותר מלאה, היא ממילא תזרום גם החוצה. ואם היא לא מלאה, יש לה אפשרות להכיל או לדברים מסוימים שיחולו בה. זו נקודה מאוד חשובה. השפעות חיצוניות וזרות, עין הרע, אינן פועלות איפה, אלא על נפשות חלושות, אשר איבדו את תומן העצמי, הישר והטהור, ומסדרות חייהן על פי דרישתה של החברה והסביבה. ואילו, מי שהתגבר ושם נפשו חזקה, לבל תתה בשום אופן מהדרך הנכונה, גם אם התעמלו זולתו הרבה לשפוך עליו פעולותיהם, הוא קנה עוז בנפשו שתהיה חזקה ולא תהיה מוכנת להתפעלות בזולתה. על כן אין עין הרע שולטת בה. לעשות הדברים ככל שאותה נפש היא מלאה, חזקה, ממילא עין הרע לא שולטת בסוד. כוחות שליליים לא יכולים לפעול עליה. כיוון שאהבת האמת והצדק, אמונה, יראת שמיים ותמימות דרך קבועה בנפשו. בחוסן ובהתענות אי אפשר לפתות אותו, לגרור אותו, להשפיע וללחוץ עליו. כיוון שדרכו, דרך הקודש, ברורה לפניו, אין עין הרע שולטת בו, כשם שאינו מקבל השפעה גלויה מכל גורם שלילי המנסה להסיתו מאמונתו ומצדקותו, כן אינו מתרשם מכל השפעה סמויה. מחוסנו בחוסן פנימי אדיר ויציב, תחבולות, פרסומים ודיבורי חלפנות, חלקלקות, לשון ופיתויי כזב, לא יזיזו כהוא זה מתמימות אמונתו. הוא קנה עוז בנפשו. איזה עוז? עוז של קודש, של אמת ואמונה, עד שנפשו חזקה ולא תהיה מוכנת להתפעלות מכל מה שמחוץ לה, והיה כעץ שתול על פלגי מים, כלומר מושרש, היתן ומוצק בעמידתו ובעמדתו, והוא לא חלף עם הרוח, כל רוח בלתי מצויה או מצויה יודעת להסיט אותו לכל מיני כיוונים, אלא הדברים שלו מאוד ברורים. וככל שאנחנו מרבים בעצמנו את הדברים עצמם, ממילא היסוד של הדברים, עין הרע זה מושג של פעולות של נפשות. כשהנפש חלשה, ממילא נפש אחרת פועלת עליה, בקינתה, בצרות עינה וכו'. אבל אם הנפש עצמה מלאה וחזקה, אין, לא שולט בה. מה?
מה זה אומר? איך זה בא לידי ביטוי?
איך זה בא לידי ביטוי?
נפש חזקה, נפש...
כל מה שאמרנו פה, כשאדם יודע מה הוא רוצה מעצמו, אז הוא לא מוסד. אתה יכול להיות הרבה פעמים דוגמה. נתתי דוגמה את זה הפעמים קודמות. מהצבא. בצבא הרבה פעמים נבחנים הדתיים באמינות שלהם. כמה, אני לא יודע מה היום, בזמני זה היה ככה, שהייתה תדמית שהדתיים תחמנים. לפני הרבה שנים כמובן. אולי ברוך השם, עכשיו, גם בגיל וגם מספר ילדים, אז כבר אני לא עושה... כמו שאני חייל מתנדב, אבל עוד לא עשיתי מילואים, ולא בטח לא עם חבר צעירים. אז זה היה ככה, הייתה תדמית כזאת שה... תכף דוגמה למשל, כשדתיים היו לא עושים ריצת בוקר, לא יודע מה היום, היו פטורים, כי דתיים אסור להם לעשות כלום לפני התפילה. אז רובם לא היו, הייתה מזר השכמה, הם לא היו קיים מזר השכמה, הם לא היו קיים בכלל. והיה בדאווין של זה. או פעם אחת היה איזה, אני זוכר איזה צום, אז פתאום חצי מחלקה עצמה. כל אחד שימציא, או ספירת העומר, כולם מתחילים לגדל זקן. אני זוכר, היה פעם, היום צריך להיות מחת, לקורס מקים, וזה היה בדיוק בזמן ספירת העומר, וכן לא התגלחו. אז באו לשאול כמה יום לעומר, כדי שאם הוא ישאל, סתם, לא גדלו, לא עצמו גדל, זה לא בגלל, ניצלו את הדת לכל מיני צרכים אחרים. אבל ענייננו. אבל יש ברוך השם אנשים אחרים שלא עשו את זה. אז שני סיפורים ככה לבטא את, את האמת הזאת. היה טייס אחד שהקפיצו אותו בשבת, את הטייסת לפעילות צבאית בקווי האויב. אז הם היו במגורים, הקפיצו אותם לטייסת, מהטייסת, עשו את הפעולה, חזרו לטייסת, נשארו. כל הטייסים חזרו למגורים, והוא ידעתי יחדי. והוא החליט להישאר בטייסת, לא לנסוע למגורים. אז בא אליו מפקד טייסת, קיבוצניק, שמוצניק. אומר לו, מה קורה, בוא? אומר לו, לא נוסע. אומר לו, מה קורה לך? טסת, נסעת. בוא, אנחנו נוסעים למגורים. אמרו, תשמע, מה שעשיתי עד עכשיו, היה פיקוח נפש. עשיתי. טסתי, עשיתי הכל. נגמר פיקוח נפש, אני פה, בטייסת, יש אוכל, יש הכל, יש ביטה. מוצא שבת, אני איפה למגורים. אומרים, אבל אתה... אומרים, כן, אתה לא מבין. עד אז, היה פיקוח נפש. עשינו את הפעולה. גמרנו את כל הפעולה, הכל נגמר. אין בעיה. נגמר, אני במקום מפתחים, בטייסת, יש לי הכל פה. זה לא מדבר, לא שטח אויב, לא כלום. עכשיו מפה, עד למגורים, לא נוסע בשבת. סגר לבדקת את הטייסת. אתה יודע מה? אני נשאר איתך. אישה הילדים שלך ושם בגורים. לא. כשאתה יודע מה אתה רוצה מעצמך, ואתה לא מושפע, אלא היה עיקרון פה. היה פיקוח נפש, עשיתי פעולה. גמרתי, נגמר. זה לא פעם אחת, הייתנו בצבא, היה אחד. נוסעים בסיור על הגבול, פתאום אותו מעשן. הוא אומר, מה? הוא אומר, נוסעים שבת, אז גם מותר לעשן. שבת נותרה, מה שנקרא. יש טיפוסים כאלה. אין יציבות. יש סיפור אחר. אני מאוד צבא, כי שם זה, אתה נמצא במצבים מאוד...
קידוש השם, העניין הזה.
כן, אנחנו לא עושים את זה בקידוש השם. לא לעשות את זה בשביל, אנחנו לא עושים בשביל. להיזהר, לא עושים כדי שאנשים יגידו, וואו, קידוש השם.
לא, אתה עושה את זה
כי זה אמיתי לך. ודאי, כל... אני מפחד ממילים של דתיים, אני מפחד מהדתיים יותר מהחילונים, תאמין לי.
לא,
לעשות, כי צריך לעשות את זה כך. זה ודאי... בסוף, אבל לא לעשות בשביל שאחרים יגידו, וואו, איזה קידוש השם. לא לעשות את זה ככה. אנחנו לא הצג... זה עוד פעם. אם אני בגלל שאתה אתה, אז אני לא אני. אני חוזר על זה, לא תתחמק ממני, לא עזור לך כלום. עושים כי זה אמיתי לי. ממילא אם זה אמיתי לי ואני אמיתי וענה וכל הדברים, זה עשה גם קידוש השם גם. פועל יוצא של זה. אבל אני לא עושה זה בשביל, כי זה מעין אהבה תלויה בדבר. אתה מבין? אתה נראה לי מאוד דקי. היה אחד, לפני הרבה שנים, שכמעט ולא היו הרבה דתיים, אז הוא גם מאוד חלל לו שכאילו מנצלים את מכוני דת בזה. אז הוא אמר, אני אנסה לעשות את כל הדברים של מבחינה דתית בצינה שלא... טוב, הוא היה בסיירת מטכ"ל, ושם כל פעם היו עושים מסעות או כל מיני פעילות, ויום שישי, לפני שבת, משחררים אותם, אחרי ונוסעים, נוסעים הביתה. עכשיו, הוא דתי, הוא לא רצה להגיד לאנשים שישחררו אותו לפני כולם. לא דיבר כלום. הוא היה נשאר... בבסיס. שבת אחת, שנייה, שלישית, רביעית, חמישית. אחת השבתות, אחד הקצינים שלו היה קצין תורם בבסיס. ואז הוא רואה, במגורים, יש אור. הוא הולך להיות האור. הוא אומר, הם יושב עם לחם ואוכל שם במגורים. הוא אומר, מה אתה עושה פה? הוא אומר, שבת. הוא אומר, הוא לצאת הביתה. איך אני נמצא? אני לא יכול לצאת. כמה דקות לפני שבת, אני לא אגיע הביתה. שאני בבסיס. ובאסת שבת שעברה, הייתי בבסיס. בשבת שעברה, הייתי בבסיס. בשבת שעברה, הייתי בבסיס. מה? מאז כל החבר וכל הצוות, אולי היה מספר להם כלום שהוא לא יוצא שזה. הוא היה, יוצאים, יוצאים הבתה, כולם מצאים, מצאים כל אחד לזה. היה מתחמק. לא מנצל את הדת לצרכים. מוזר, מוגזם כמובן, אבל הוא עשה את זה כך. מאז יום שישי בצהריים, כל החבר'ה עם מקלות, מרביצים למכות, עוף הביתה, תטוס. זאת אומרת, יש לך איזה אמירה, יש לך איזה עמוד שלה. עוד פעם, מקרים מוגזמים קצת, קיצונים לפעמים, לא ממש צריך להתנהג בצורה כזו, אבל בכוונה, כדי לסבר את האוזן, שיש לך אישיות מצד עצמך, אם עם אלה, היא תפעל חיוב גם על כולם. ויש הרבה דוגמאות כאלה, כל אחד יודע בחיים שלו. זה מובן הדתי, זה לא, כל מיני מובנים. גם מובן המוסרי, מובן כל אחד בהתנהלות שלו, בהתנהגות שלו, ביום-יום, עם השכנים, עם כל אחד. זה בכל דבר בחיים. כשיש לך אישיות, שיודעת מה היא רוצה מעצמה, והיא לא מנסה לכתיב לאחרים, והיא לא מנסה כל הזמן להראות או להיראות, או לנסות למצוא חן בעיני אחרים, ממילא, אישיות כזאת היא בעלת עוצמה, היא מתנהלת בחיים, והיא פועלת. והיא לא תהיה מושפעת מאחרים. בוא, כן.
כאילו
זה דבר מאוד מאוד שהמקור שלו מאוד שלילי. עכשיו, נראה לי שהרבה פעמים המקור
זה סך הכל כאילו בן אדם רוצה שיעבוד אותו, שיקבלו אותו, ובגלל זה הוא כל הזמן חושב מה ההתקבלות, איך זה.
אבל למה הוא חושב? כי
האישיות
שלו היא לא שלמה.
נכון. אבל אני רוצה לשאול, איך אתה מחליט את ה... אבל כל בן אדם רוצה שבסוף שהוא יאהבו אותו ויקבלו אותו, וזה משהו שהוא כן, כן המקור שלו, כן חיובי, יוצא בצורה שלילית, אבל...
אבל בדרך כלל אנשים שמנסים שיאהבו אותם, משיגים את ההפך. כי עומסים אותם, עולים עליהם ודורכים עליהם, כי הוא עומד חסר אישיות, כי אין לו אישיות, הוא מנסה כל הזמן למצוא חן בעיני, גם אם זה לצורך שיאהבו אותי, או לצורך כל מצרכים, החברה היא, אין לך חשבונות, לצערנו הרב, אני אומר את זה בכאב, ופה אתה צריך להיות אדם עם אישיות מאוד חזקה כדי לעמוד בלחץ חברתי, קל לי לדבר, גם אני מהאנשים שעושים חשבון, אני לא נמצא פה באולימפוס ואתם צריכים תיקון ואני אשלם, כולנו מי יותר מי פחות נמצאים במערכות האלה, וגם אם אנחנו נופלים לפעמים, אנחנו לא נשברים מזה, אנחנו העיקר אבל מודעים, לעצם המודעות היא כבר חלק בפתרון, היא עוד לפתרון השלם. אבל עצם זה העובדה שאני צריך להיות מודע לזה, שככל שאני יופיע, האישיות שלי, שתהיה בלי חשבונות לאחרים, ועוד פעם אני מדגיש, לא כגאווה, לא כהתרסה, לא ככפייה, לא ככלום, אז ממילא אנשים גם יאהבו אותי. ואני אומר מניסיון של החיים, אני אומר, עברתי, לא... קצת הרבה מהצעירים פה בחיים, לא מהבוגרים, עברתי קצת בחיים. יש לי קצת ניסיון בחיים. וככל שאני ניסיתי למצוא חן בין האנשים, ראיתי שזה לא הלך. וככל שאני התרחקתי למצוא חן בעיני, אבל לעשות מה שאני צריך לעשות, גם במשפחה, וגם אצל החברים, וגם כל מיני מערכות שבדת במגע בחיים, אתה פתאום רואה שינויים לטובה. ועוד פעם, אני לא עושה את זה כדי למצוא חן בעיני. לפעמים אני עושה את זה, אני גם נופל, אני גם חלש, אני גם עושה שטויות בחיים. אני מדגיש, אבל לא להישבר מזה. אבל עצם המודעות לזה, שאנחנו יכולים, ויש לנו איזו נקודת ציון שאנחנו נעים אליה, יכול להיות שהוא רחוק מאוד מאיתנו, אבל אנחנו על המסילה. ויכול להיות שלפעמים יש לנו סטיות קטנות מהמסילה, ימינה ושמאלה. אבל אנחנו פחות או יותר מתקדמים, זה הסיפוק שלנו בחיים. ובעזרת השם, עד 120 אדם בסוף יגיד, מימשתי את עצמי. אנחנו אומרים, חבר'ה, אסיים בזה, הישראלים יש להם פה מצח מאוד 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 גבוהה. למה? אך, חבל שלא עשיתי. אז בזה נסיים. אז בואו לא נהיה כאלה.